אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
אתה אינך סופר, אתה בוגד, משתף פעולה עם האויב, סוכן שפועל נגד המדינה. אלה מקצת האשמות הקשות שנאלץ הסופר המצרי עלה אל הסואני, מחבר רב המחר בית יעקוביאן. רומן שהצליח מאוד בכל העולם, אלא שכשזה קורה גם בישראל, התקשורת והפוליטיקאים המצרים משתלחים בו בכל הארטילריה המילולית הכי כבדה שבידם, ואפילו מגישים נגדו תביעה משפטית. גם הפעם חשבנו שהישראלים גנבו, כי הם הרי ידועים כגנבי אדמות וזכויות יוצרים, והנה גילינו אמת אחרת, טען איש הטלוויזיה תאמר אמין. אלא שעלה אל הסואני הלך לתל אביב דרך וושינגטון. הוא פנה למו"ל אמריקני שאמר לו, נתרגם את ספרך לעברית ונפרסם אותו בישראל, והוא בתגובה ענה להם, למה לא? דמוקרטיה. אז כן, דמוקרטיה. במהלך העשור האחרון נראה שגם העולם הערבי המסוגר, השמרני, מבקש לפרוץ החוצה אל העולם המערבי, ובתוכו גם לישראל. זה קורה מעט באפיקים המדיניים, החרם הערבי עדיין מרחף מעל, אבל נדמה שדווקא הספרות מצליחה להניע שינוי מבורך. בית יעקוביאן של הסואני הגיע לראש רשימת רבי המחר כאן בארץ, והיה ללא ספק אירוע משמעותי שסימן את תחילתה או העצמתה של תופעה שהולכת ומתרחבת, והיום יותר מ-50 ספרים, מכ-10 מדינות ערביות, שעם רובן ישראל עדיין נמצאת באופן מוצהר בסכסוך, ראו אור בעברית, אלא שמאחורי התופעה המרגשת הזאת מתקיים מאחורי הקלעים עולם סבוך וטעון של קשיים ומהמורות וסכנות וחששות של סופרים ערבים שמעוניינים להיות מתורגמים לעברית בארץ, אך נאלצים לא פעם לוותר או לעשות זאת באמצעים חשאיים או עקיפים. תמי צ'פניק עורכת סדרת הספרים המתורגמים מערבית בהוצאת כנרת זמורה, ומדובר בהרבה מעבר לעריכה ספרותית גרדה, שכן יש כאן צורך בקשרים, יחסים, איתור ושכנוע, והכל כמובן בזהירות הנדרשת, ועל כך היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום תמי.
שלום רותי.
אני חושבת שזה לא יהיה לגמרי מופרך לומר שאת סוג של שגרירה או דיפלומטית, כי את אמנם נושאת בתפקיד בתחום הספרות, אבל בעצם חלק ניכר ממה שאת עושה מתקיים באזורים אחרים לגמרי.
טוב, שגרירה נראה לי שזה עוד טיפה מוגדר, אבל אין ספק שעורכת ספרות מתורגמת מערבית, במובן הרחב של עריכה, שונה מתרגום מאיסלנדית או מפינית או משפות אחרות, בראש ובראשונה מפני שמדובר בשפה אחות שדוברים אותה אנשים שחיים לצידנו, סביבנו, בקרבנו, ואנחנו נמצאים איתם בסכסוך ארוך שנים, ולכן זה לא מקרה רגיל, גם במובן של השגת זכויות יוצרים מסופרים שחיים בסביבה של חרם על קשרי תרבות עם ישראל, וגם מן הצד השני של הקהל הישראלי, שאנחנו היינו רוצים להביא או להגיש לו את הספרות הטובה מן העולם שסביבנו, ולרתום אותו לקריאה של ספרות ממדינות או מתרבויות שהן גם שונות, וגם באמת נמצאות איתו באיזשהו סכסוך, חלק מהן לפחות. מעבר לעניין הזה, גם בהמשך הדרך, בפרקטיקה עצמה של העבודה, לא מדובר בשדה רגיל, משום שאם במהלך העבודה על הטקסט המתורגם, פעמים רבות נתקלים בקשיים, והיינו מאוד שמחים, הייתי ממש שמחה לשוחח עם סופר, או לפתור זו נקודה זו אחרת, פעמים רבות אני לא יכולה לשוחח עם הסופר, משום שהוא איננו מוכן לבוא במגע עם ישראלים, חרף העובדה שהוא הסכים שספרו יתורגם ויראה אור בארץ, אז זה מקשה על הפרקטיקה, אני צריכה לפתור לבד, לפתור עם המתרגמת, וזווית, ככה בקצה התהליך, היא סוגיית מה שאנחנו קוראים הרבה פעמים יחסי הציבור. כלומר, הבאנו ספר, השגנו הסכמה, תרגמנו אותו, והיינו מאוד שמחים שהקהל הישראלי יקרא את הספר. ומה שקורה בתרגומים מספות אחרות, לא קורה במקרה הזה, משום שהסופרים לרוב אינם מסכימים להתראיין. כן. איך מקדמים ספר בארץ כשהסופר לא נמצא? איך מבשרים? מי יעמוד בחזית של העניין הזה? איך אפשר יהיה לרתום את העיתונאים לטובת יחסי ציבור לספר? וכאן המוח צריך להתחיל לחשוב בצורה יצירתית איך לעשות את זה, ולכן את צודקת, זה מין ניהול פרויקט שלם שהוא
דו צדדי, את אומרת, נכון. גם כלפי הציבור בארץ וגם כלפי אותם סופרים בחוץ, שאת צריכה נכון, למצוא כאן את הגישור הזה ביניהם.
נכון, גם הקהל כאן, גם בחוץ, גם תחילת העבודה, כלומר, קדם המערכת השגת כתבי יד, גם השלב האמצעי של הטיפול כן. בו, וגם השלב הסופי של ההגשה. כלומר, כל ה-360 מעלות כן. של התהליך של הוצאת ספר מתורגם.
עכשיו בואי נחזור באמת לאסואני ולבית יעקוביאן, שהוא מין נקודת משקל מכרעת בסוגיה כולה. למה דווקא הוא?
בית יעקוביאן, צאתו לאור בארץ, באמת אפשר לומר שהייתה קו פרשת מים. עלה אל אסואני במשך 14 שנים, מאז צאתו של הספר במקור בערבית, סירב לתרגם ולתת את זכויות התרגום לעברית. דיבר על כך ברבים, דיבר גם בגנות ישראל. הוא היה מין סמן ימני בסרבנות, הוא עצמו אדם אופוזיציונר במצרים, אדם מאוד אסרטיבי, ברנש ככה, יוצא דופן, הוא התעקש. בשנת 2010, הספר הזה, שהוא באמת היה גם רב מחר, אבל הוא ספר באמת מיוחד מבחינה זו, שהוא שיקף את זרמי העומק של מה שקרה במצרים בתקופת מובארק. רבים באמת מייחסים לו מקום מרכזי בכל מה שקשור למאבק על חירויות וחופש ביטוי. כולם רצו להוציא את הספר הזה לאור בארץ. מולים רבים רדפו אחרי הסופר וניסו להשיג את הזכויות ולשווא. והנה בשנת 2010 הספר תורגם בצורה לא מורשה, כלומר יצא תרגום של משה חכם במסגרת מרכז ישראל פלסטין למחקר ומידע, תורגם והופץ חינם אין כסף ברשתות, לילה סואני איים בתביעה, אבל הספר הזה באמת היה ספר ידוע ומוכר, ובאמת 14 שנים לאחר צאתו לאור במקור, נמצאה הדרך הייחודית לאפשר את צאתו לאור בארץ, באמצעות הוצאה לאור אמריקאית. הנקודה הזו שבה הספר גם ראה אור כאן, ספר שרבים חשקו בו, והנה אפשר היה לקרוא אותו בעברית. הידיעה על כך הקטע גלים בעולם הערבי. את קראת כמה ציטוטים באמת של מתקפות על אסואני במצרים, באמת הייתה מתקפה משמעותית עליו. סופרים רבים בעולם הערבי נודע להם שעלה אל אסואני, שסירב שנים הסכים לאפשר את צאתו לאור של הספר בארץ, ולכן במובן הזה אותה נקודת מפנה, כי היא שחררה באיזשהו אופן או תתה לסופרים רבים אחרים, שהנה אפשר, ובסופו של דבר השמיים אינם נופלים עליהם, לא עונה לו כל רע בסופו של דבר, אבל לא פחות חשוב, הצד הישראלי, כלומר הקורא הישראלי, הוכל אצלו איזשהו שינוי תודעתי בעקבות בית יעקוביאן, מכיוון שהספר היה באמת רב מחר, 25,000 עותקים נמכרו ממנו, למעלה מחצי שנה ברשימות רבי המחר, באמת בכולן, במקום הראשון. זו פעם ראשונה שאפשר היה לראות שקהל ישראלי קורא ספרות ערבית, כלומר, הייתה תפיסה שנים שישראלים לא מעוניינים לקרוא, מי בכלל רוצה לקרוא ספרים של ערבים, למה אני צריך לקרוא ספרים של האויב, והנה הלך הרוח הזה התברר כלא מדויק, כלומר, כן. תלוי בספר כמובן, ויש בוודאי ספרים אחרים שנמכרים פחות, אבל בעצם היה כאן איזשהו צומת שממנו ועלה דברים באמת נראו אחרת, ומאז הרבה יותר ספרים רואים אור, רק בשנה הקרובה יראו ספרים נוספים ממצרים, ממדינות אחרות, כלומר יש כאן איזשהו שטף בעקבות בית יעקוביאן.
כן, אבל חשוב לציין באמת שבניגוד להאשמות שהטילו בו, הוא לא רץ אלינו בזרועות פתוחות, וכמו שאמרת, הוא אפילו גינה את ישראל לא פעם, אבל אתה יודעת, טענו נגדו שהוא סוכן, שהוא איננו פטריוט, ושהוא אינו סופר, שזאת אינה ספרות, אלא שעם הצלחה באמת קשה להתווכח, וזו גם משמשת לו הגנה בפני דורשי רעתו, מרבית הסופרים הערבים, בעיקר ממדינות שנמצאות איתנו בסכסוך, סוריה, לבנון, עיראק וגם מצרים, עדיין חוששים, ויש כאן עניין מובהק של התנגשות בין ספרות לפוליטיקה. כל החרם הערבי עדיין מטיל סיכון.
בהחלט. החרם התרבותי על ישראל הוא נמצא כאן בלב העניין, ובאמת זה מקרה מובהק של התנגשות בין ספרות לפוליטיקה, בין הרצון שלנו ושלי כעורכת להבריא ספרות טובה, ובין הרצון הבסיסי של סופר בכל מדינה שהיא, להיקרא על ידי כמה שיותר קוראים בכמה שיותר מדינות, בכמה שיותר תרבויות. ואת צודקת, סופרים נתונים בסכנות כאלה ואחרות, במידות שונות של עוצמה, תלוי במדינות שמהן הם מגיעים. אבל בסופו של דבר זה הרבה מאוד פעמים עניין אישי. כלומר, מרגע שסופר מעוניין שספרו יראה אור בארץ, יכולה להימצא לכך הדרך. והרבה פעמים רואים את זה מראש באמת בהתכתבויות. כלומר, האם הסופר מעוניין, אבל מסויג, או הלא שלו הוא החלטי, כן. והוא איננו מעוניין בכלל.
כלומר, זה מאוד אמביוולנטי, כל העניין הזה, אבל עוד סופר מצרי, יוסף זידן, מחבר הספר הזזל, שהתנער אחרי הפרסום כאן, שראה אור, אגב, 3 שנים קודם לבית יעקוביאן, אבל אחר כך הוא אפילו הציע לבוא לנאום כאן באוניברסיטה, וזה אולי מדגים את הסתירה בעניין מצרים, שהובילה תמיד את החרם, אבל מנגד מובילה גם במספר התרגומים לעברית, נכון? אפילו שר התרבות המיתולוגי מימי מוברק, פרוק חוסני, מדבר על התקרבות.
המקרה המצרי הוא באמת מקרה מאוד מעניין, משום שמצרים יזמה את החרם התרבותי על ישראל בתקופת מוברק, דווקא בתקופת סדאת, בהסכם השלום, ישנו פרק שמוקדש לנורמליזציה, אבל מובארק שהגיע אחריו, הייתה דוקטרינה אחרת של שלום, חרם שנאכף בצורה קפדנית ביותר, כל אינטלקטואל או כל אקדמאי או כל סופר, מדען, ספורטאי שבא במגע עם ישראלים, מה שנקרא חטף על הראש, אבל הרבה יותר מאשר חטף על הראש.
רק למובארק היה מותר להיפגש איתם, אה?
אז באמת יש כאן הפרדה מאוד ברורה במשך השנים בין המישור של ההנהגה ושל המשטר והיחסים הביטחוניים, צבאיים, דיפלומטיים.
וחבריים, הוא היה חבר טוב של עזר ויצמן.
אבל הרבה מעבר. גם לאחר מכן במשך השנים וביתר סט בתקופת סיסי היום, היחסים הם יחסים הדוקים מאוד מאוד במישורים הצבאיים, ביטחוניים, מדיניים, אבל לחלוטין קפואים במישור האזרחי. מצרים, קודם כל באופן מסורתי, לאורך שנים הייתה זירה שתורגמו ממנה ספרים לישראל, עוד נגיב מחפוז שסמי מיכאל תרגם. ישראלים נטו חיבה לזירה המצרית מאז ומעולם. אני חושבת שבאמת יש כאן איזשהו שילוב בין פוליטי ובין פרסונלי. פוליטי במובן הזה שככל שהקשרים בין ישראל למצרים הלכו והתהדקו מבחינה מדינית ביטחונית והתחממו לאור הצורך של מצרים להילחם בכיסי טרור בסיני ובמקומות אחרים, הצורך בשיתוף פעולה עם ישראל הלך והתהדק ולכן חלה איזושהי התרופפות בחרם, זה מובן אחד. מעבר לכך, אביב הערבי הוא נקודת ציון מאוד מאוד מרכזית, אפשר לומר, שממנו והלאה סופרים רבים יותר, גם ממצרים אבל גם ממקומות אחרים, קל להם יותר או מוכנים יותר למכור זכויות או לתת אור ירוק לתרגומים בארץ. אבל בסוגיית מצרים, היא באמת הלכה והתכנסה יותר בבעיות פנימיות שלה. כלומר, ישראל הפכה להיות איזושהי בעיה משנית, ומרגע שאתה מסתכל פנימה יותר, וגם היחסים שלך עם ישראל מבחינה צבאית מדינית מתחממים, נוצר איזשהו סדק, וחשוב גם לומר, יש כאן איזשהו חריץ שדרכו השלטון משחרר. זה גם מאפשר להראות שבנקודה מסוימת אנחנו קצת יותר סובלניים, כלומר, זה לגמרי מוכוון מלמעלה, זה לא משהו שהוא מקרי, ולהלן דברי פרוק חוסני, שר התרבות, האיש שאמר שהבו לי ספרים בעברית בספרייה באלכסנדרה ועלה אותם באש, אדם שלא במקרה, לאחרונה התבטא, לא בגנות החרם, אבל הוא אמר, החרם איננו פועל לטובתה של קהיר. זה משפט דרמטי שיוצא מפיו של אבי אבות החרם התרבותי במצרים. עכשיו, חוץ מזה, ספרות היא תחום מאוד מאוד פרסונלי. כלומר, יש כאן אנשים שהם אנשי רוח, אינטלקטואלים. לשלטון יש אולי פחות אפשרות לשלוט במעשיהם, ויש כאן באמת כמה סופרים מצרים. באופן ספציפי, יוסף זידן, חוקר דתות, אדם ששמח מאוד על כך שצפרו עזאזל זוכה פרס הבוקר הערבי, תורגם לעברית. הוא אגב אדם שמחובק מאוד על ידי המשטר במצרים. הוא מתבטא נגד האחים המוסלמים. בספרו עזאזל הוא כותב על התוצאות הרות האסון של טרור ושל אלימות, באלימות של הכנסייה, אבל בעצם מדובר במסווה או באיזשהו ניסיון לבוא חשבון עם האסלאם הקיצוני, ובמובן הזה הוא משרת את המשטר, ולכן אין שום סיבה שלא יאפשרו ליוסף זידן למכור זכויות לישראל. אסואני מן הצד השני, עוד אדם שמבחינה פרסונלית הוא פשוט בעל תעוזה אישית, אדם שמתבטא נגד השלטון במצרים באשר הוא, הוא הסנגור של האזרח מבחינתו. במובן הזה, מ-2011, מרגע שמובארק נפל, היה הרבה יותר קל. המצרים קיוו שבעקבות נפילת מובארק יבוא שינוי דרמטי. רבים מהם חושבים שהפיכה במצרים עוד לא הניבה מבחינתם את הפירות שהם קיוו להם או ציפו להם. ולהערכתי, אסואני בחר להניע קדימה את היצירה שלו ולאפשר מכירת זכויות, גם אולי קצת כדי באיזשהו אופן לנקום במשטר ולספר ברבים איך בדיוק נראו החיים בתקופת מובארק, לדבר על תהליכי ההסתעבות ועל יחסי ההון שלטון וההשפלות שחווה האזרח. כן. ולא במקרה, הביקורת עליו הייתה על כך שהכביסה המלוכלכת מוצגת בחוץ.
ובאמת סיפור בית יעקוביאן בעברית מכה גלים בעולם הערבי, ובעקבותיו מתורגמים ספרים מעיראק, מאלג'ירי, ומתחילות להגיע אליכם פניות מסופרים סורים, לבנונים, אפילו מסודן יש איתותים, אמרת לי. אז איך נעשות הפניות האלה? פונים אלייך אישית? באילו אמצעים? ואיך את מתנהלת באמת בתקשורת כזאת, כשמצד אחד הסופרים מעוניינים, בעיקר סופרי ביקורים, צעירים אולי, מצד שני עדיין חוששים לשלומם.
לא פשוט העניין הזה. מדינות כמו עיראק, באמת פרנקנשטיין בבגדד של אחמד סעדאווי ראה כאן אור ב-2017. ציינת את אלג'יריה, זיכרון הגוף של אחלם מוסטרנמי, ספר מוכר וידוע. סופרים סורים עוד לא ראו כאן אור, אבל באמת אולי...
אבל קיבלת פניות.
אבל הגיעו פניות באמת במגוון דרכים. כמובן הדרכים המסורתיות, בעקבות בית יעקוביאן, מול לבנוני פשוט שלח מייל עם קטלוג שלם ואמר תבחרו, פשוט תבחרו. הספרים כאן לא היו רלוונטיים, פחות פרוזה, יותר עיון, ספרי לימוד. פנו אליי באופן אישי ברשתות החברתיות, סופרי ביקורים, סופר מצרי צעיר עם כתב יד מעניין שראה אור, סופר מצפון אפריקה שאפשר לומר שהיה להוט ממש שספרו תורגם לעברית, פרסם יותר מספר
אבל
אחד.
אבל איך נעשות הפניות האלה? איך הוא מגיע אלייך?
הסופרים מגיעים אליי ברשתות החברתיות, אני פעילה בהן פייסבוק, טוויטר.
את מנהלת את השיחות בערבית?
אני מנהלת שיחות בערבית, אני מנהלת שיחות באנגלית, מעלה בהן פוסטים וציוצים ועטיפות של ספרים שרואים כאן אור בארץ.
ואז סופרים פונים אלייך באמצעים
ואז
האלה.
ואז סופרים מתחילים כן. לעקוב ולפנות, mm-hmm. רואים תגובות שלי, או שהם שואלים עמיתים שלהם, ואז פונים ופשוט שולחים פנייה לתיבה האישית, כמובן לא כותבים באופן ציבורי, זו נקודה מתסכלת הרבה מאוד פעמים, דרך מכרים משותפים או חברים במיליה מסוים שהוא לא רק ספרותי, אלא גם מיליה מזרחני, כלומר אנשים או מזרחנים עוסקים בתחום, ואנחנו נפגשים באירועים מקצועיים וכולי. סופרת לובית שפנתה אליי דרך מכר, וניהלתי איתה כמה שיחות טלפון, היא רצתה, לא רצתה, חששה, היא חיה בגפה באירופה, ובסופו של דבר זה פרויקט שלא קרם עור וגידים בגלל חשש שלה. מצד שני זה גם יכול להיות רשימה על ספר שפורסמה בעיתון, ביקורת טובה, ובעקבות הביקורת חיפשתי את כתב היד. הדרך המומלצת או הטובה ביותר בדרך כלל היא כמובן לאתר בשלבים הרבה יותר מוקדמים, עוד כשהוא מונח על שולחן העריכה אצל המולות בטרם הוא ראה אור. אבל בספרות ערבית אנחנו עוד לא שם. כלומר, עוד יש מקרים רבים שבהם הספר רואה אור, הוא עוד לא תורגם, זה עוד קצת מוקדם אולי להוציא אותו לאור כאן בארץ. הרבה פעמים ממתינים עד שהספרים ימחרו למדינה זרה, מדינה מערבית, כדי לראות שבאמת יש איזשהו עניין בסופר מעבר למדינתו, או יכול להיות איזשהו עניין בארץ בספר שלו. אני יכולה לקרוא פתאום בחשבון של סופר שהגשתי עכשיו את כתב היד של ספרי החדש, ולנסות לברר מאחורי הקלעים מה בדיוק הוא הגיש עכשיו. או,
כן, אבל את אומרת שעדיין, הנה אותה סופרת לובית, זה לא צלח בסופו של דבר כי היא חששה. הבנתי שגם היה סופר שכבר התחלתם איתו בעבודה ומתישהו באמצע התהליך.
היה סופר שתוך כדי עבודה הביע חשש, אבל בסופו של דבר הדברים הסתדרו, באמת הספר הראה אור והוסרו הדאגות מליבו, אבל זה באמת לא פשוט. סופר סורי שהיינו שמחים מאוד שספרו יראה אור כאן בארץ, סיפר דרך תיווך שהעניינים אינם פשוטים באזורו, ולכן הוא כרגע מעדיף להמתין. כלומר, תרואה כאן מקרה של אדם שהיה מעוניין, הוא רוצה, אבל לא יכול.
قصت مشوار وحدا بيعز علي بكرة شي نهار بحكي لك هالخبري قلبي وحدار ناوي احكي لك عني شوية افكار ما بعمرن طلعوا مني وعن هالاسرار ما في داعي تسألني لحالي بقلك إني بكرة شي نهار بكرة شي نهار بحكي لك هالخبري عن يلي صار عن هالحلم بعيني قصة مشوار حدا بيعز علي بكرة شي نهار بحكي لك هالخبري
בעצם את נתקלת בשני צדדים של התופעה. יש כאלה שממש מתחננים, וכאן אולי השאלה המקצועית, עדיין צריך לעמוד בסטנדרטים ספרותיים של איכות, וגם, בואו נאמר בגלוי, של צפי למכרות. לא כל ספר זה בית יעקוביאן, אף על פי שמבחינה ספרותית הבנתי שזה לא טולסטוי. אז מצד אחד יש צורך ורצון להביא לקורא הישראלי ספרות ערבית, מצד שני, לפעמים צריך לסרב, וזה ודאי יוצר רגשות מעורבים מעבר לסירוב רגיל שהרבה כותבים נעלמים. לצים לקבל. אז ספרי על איזה התלבטות. היה לך ספר כזה שגרם לך צער שלא יכולת להביא אותו לפרסום?
זו באמת נקודה כאובה, הנקודה שאת מעלה כאן, כי באמת יש כאן איזשהו ריבוע שהקודקודים שלו מאוד לוחצים באמת מכל הכיוונים. גם באמת סטנדרטים ספרותיים, גם העניין הזה של כמי שפועלת בשדה איך אמרת בתחילת דברייך, מין שגרירה שכזו, אז את אומרת, אוקיי, אני רוצה מאוד להביא ספרות ערבית מתורגמת, טובה כמובן, אבל הנה יש כאן סופר או סופרת שמעוניינים, אז אולי בכל זאת, אז אולי טיפה נעצום עין, וכמובן אופק מסחרי, מה שקוראים בשפה המקצועית, כלומר, ספר שיצליח יביא אחריו הצלחות נוספות, ובעיקר יקרה על ידי קוראים רבים יותר, ובסופו של דבר זה מה שהיינו רוצים, כלומר, לספר על כן. גדולת הספרים לקוראים. ואכן, היו כמה מקרים שבהם פסלתי ספרים, אני חייבת לציין שכמו לא לבד, ההחלטה שמתקבלת בעניין רכישת זכויות או לא, היא החלטה שמתקבלת במשותף, באמת בהתחשב בהרבה מאוד פרמטרים. סופר ממוצא פלסטיני שחי באירופה, מוכשר מאוד, שמו מאזן מערוף, חי באיסלנד, כותב סיפורים קצרים נהדרים, אבל הז'אנר של סיפורים קצרים בארץ הוא ז'אנר פחות מכיר.
גם לישראלים.
נכון, גם לישראלים, ולכן בצער ויתרנו, אם מישהו אחר ירים את הכפפה זה יהיה משמח מאוד, כאן גם באמת נכנס באמת השיקול המסחרי, ולעיתים ה-DNA של ספר מסוים לא מתאים להוצאה גדולה, אבל יכול להתאים להוצאת בוטיק קטנה. ולכן, כן. למשל, סופר מצפון אפריקה, שהוא איננו מוכר, סייעתי לו להגיע להוצאת ספרים אחרת, ואני מקווה שהדבר יצלח.
הוא מאוד רצה. ממש רצה.
הוא רצה מאוד, כן. כתב לי יותר מפעם אחת. היה לו חשוב מאוד לומר שהאקלים הפוליטי לא משפיע עליו, והוא אמר כן. את זה בדרך מעניינת, לא בצורה שגרתית. למחרת ההודעה על עסקת המאה, הוא כתב, רצוני לא נפגע.
כן.
זה היה ממש ברור שהקונטקסט הוא עסקת המאה, או בעקבות ההסכם המתגבש עם איחוד האמירויות. הוא אומר, הנה, עכשיו היחסים מתחממים, אז כן. ודאי וודאי. אבל הספרים שהוא כתב, נפלו כאן בתוך מסגרת נוקשה של סופר שהוא עדיין לא מוכר, ויש סיכון רב מדי באותו אור.
הייתה גם סופרת סעודית כזאת.
נכון. סופרת סעודית שהחזיקה בעצמה בזכויות של הספר שלה. אתה אומר לעצמך, סופרת סעודית, גם סעודיה, מדינה מעניינת, גם סופרת. אנחנו לא משופעים, לא בתרגומים של סופרות, נשים, אז למה לא בעצם? ובכל זאת, יש כאן שאלה, כלומר, לא מספיק באמת רק סטנדרט ספרותי, ויכול להיות שאם כבר היינו אולי, לא יודעת, עוד 5 שנים קדימה, היו עוד יותר ספרים רואים אור בינתיים, הייתה עוד רוח גבית, אז אולי זה עוד יקרה.
כן. את דיברת פה עכשיו על פעמים שאתם נאלצים לסרב, למרות שיש פנייה, אבל הסירוב בדרך כלל מגיע דווקא מן הצד שלהם, והסירוב הוא לא ישיר, גם מבחינת הגורם שמתקשר, וגם בשפת הסירוב, משהו כמו כשאת אומרת לא למה את מתכוונת, ואת מזהה בין השורות מתחת ללא משהו אחר.
נכון, זה נורא מעניין לראות איך מסרבים. תראי, השורה התחתונה היא אותה שורה. אי אפשר להוציא את הספר לאור, אבל מצד שני זה איתות בשבילי אולי פעם. ובאמת יש מגוון אפשרויות, ברור מאליו שהסירובים אינם מגיעים מן הסופרים עצמם, כלומר לא מדובר כאן בשיח ישיר מולם, שהרי סופר שמסרב מלכתחילה לא יוצר קשר עם מול ישראלי או עם עורכת ישראלית, או שהוא פשוט לא עונה לפנייה, אבל ככל שמדובר בסוכנים של סופרים...
את פונה אל הסוכן?
כן, אנחנו...
את לא פונה ישירות לסופר?
שוב, זה תלוי. אם מדובר בסופר שהוא בעל שיעור קומה מוכר בעולם, ספריו כבר תורגמו לשפות זרות, בהחלט יש לו סוכן, ועבודה בעולם, לא רק בספרות ערבית מתורגמת, היא מול סוכנים.
כן.
לא עובדים ישירות עם סופרים. דווקא בענף הספרות המתורגמת מערבית, הפנייה הישירה או השיח הישיר הוא תולדה דווקא של החריגות של הענף ולא של, של
כן,
הנורמלית שלו.
ואז כן, יש פנייה אל הסופרים עצמם.
ואז יש פנייה לסופרים עצמם, אפילו כדי לגשש מראש אם בכלל יש טעם להתחיל את כל התהליך הזה, או שהם פונים אליי. אבל במקרה של באמת פנייה, לא רק... יש כאן שני מישורים, או פנייה של ההוצאה, או הפוכה של הסוכן אלינו, ואז יכולים להיווצר סיטואציות לא משעשיות, אבל משונות. מקבלים איזשהו כתב יד במייל, ואז אחר כך בעקבותיו מגיע מייל, אל תקראו את כתב היד הזה שעכשיו שלחתי, הסופרת לא מסכימה, לא בקפיטל לטרס, לא מסכימה שיוציאו אותה לאור בישראל, אז סליחה על הטרחה וכולי. מעניין לראות סוכנים שנתקלים לראשונה בסיטואציה הזאת, ואז את מקבלת נוסח בסיס, סגנון הזה. אני חוששת שזו הפעם הראשונה שנתקלתי במצב כזה בכל שנות עבודתי כאן. אולי אצלכם זו אינה הפעם הראשונה. אבל שמעתי עכשיו שהסופרת לא מוכנה להתפרסם בעברית. אני מצטערת מאוד על החדשות המאכזבות ועל כך שהוספתי לרשימת הקריאה שלכם וכולי וכולי. כלומר, אחרי פעם כזאת לא תהיה עוד פעם שנייה. כלומר, יותר ויותר סוכנים יודעים שעליהם לבדוק מראש אם סופרים יהיו מוכנים. לעתים התשובות הן... תשובתה של הסופרת כבר הייתה שלילית בעבר. אין מה להתקרב. לעתים לסופר יש בעיה רצינית במשפחה כרגע. חבר טוב שלו נעצר. הוא ביקש לחכות קצת. ואז את מבינה כאן בין השורות שאין כאן לא, אלא יש כאן קושי. והקושי הזה יוכל להשתנות רק עם נסיבות פוליטיות, השתנו כמובן. או למשל, אחרי שיחה עם הסופרת על המקומות שבהם היא תרצה שספרה יצא לאור, אני מצטער לומר שהיא עדיין איננה בשלה שספרה יוצא למעולים בעברית. והמילה בשלה כאן היא משמעותית. כלומר, את שומעת כאן... היא אולי רוצה, אבל זה עדיין קשה, לא בטוח שהיא תוכל לעמוד אולי בלחצים שיופעלו אחר כך, וזה מחזיר אותנו באמת לשאלת הפרסונליות, כלומר, אנשים שכן הולכים עד הסוף, הם לעתים או אמיצים יותר, או שאפתנים יותר, או שהתנאים במדינתם פשוטים יותר. אלה דברים שעשויים להשתנות.
להשתנות, אבל את גם מנסה לשכנע? אני הבנתי למשל שפגשת סופרת ילדים באמן, היה איזה דיבור, והיא הייתה אפילו מאוד נחמדה, אבל זה איכשהו לא התקדם. עכשיו כאן ראית אותה, פנים אל פנים, זאת אומרת, זה ממש, זה לא מכתבים, זה לא מיילים, זה לא איזה ניסיונות להתחמקות, זה אולי אפשרי יותר כן לקדם את זה. אז השאלה גם, עד כמה את מנסה לשכנע?
נכון, אז כאן באמת מדובר ביריד הספרים באמן, אחד משני ירידים שכישראלית אני יכולה להשתתף בהם, היריד בקהיר והיריד באמן, ירידים אחרים חסומים בפניי, אולי המפרץ ייפתח בקרוב, אבל זה באמת מקרה שבו אתה עומד ליד דוכן, במקרה זה היה דוכן של ספרות ילדים, שאני לא עוסקת בה, אבל הצצתי בספרים, והיה שם ספר אחד שצד את עיניי, הוא ספר שזכה בפרס לספרות ילדים, נחשב מאוד במפרץ, ולהפתעתי, מי שעמדה בדוכן הייתה הסופרת עצמה, ובאמת קצת פטפטנו, היא הייתה באמת מאוד נחמדה, כתבה לי הקדשה, אבל השיח היה שיח של אינשאלה, כלומר, אמרתי לה ככה, די בעדינות, כי אתה לא מתנפל על סופרת, בוודאי לא ירדנית, הסיפור עם ירדן הוא סיפור מורכב, שדומה לסיפור המצרי בעניין האין נורמליזציה, קשה מאוד לפצח את הזירה הזאת, גיששתי בעדינות ואמרתי, איזה יופי, ואולי נתרגם בעתיד את הספר, והיא אמרה, כן, כן, למה לא, לעברית, להרבה שפות, שזה באמת, אוקיי, פעם, אולי. עכשיו, מאחר שבאמת הספר היה יפה בצורה בלתי רגילה, אמרתי לעצמי, בואי נבדוק קודם בכלל עם מישהו שמבין בספרות ילדים, עם ספר ראוי, אם בכלל יש התכנות, אם שווה להילחם על הדבר הזה. וויתרתי כשנאמר לי שבאמת הסיכוי שהוא יתורגם כאן בארץ הוא סיכוי יחסית נמוך, כי הוא ספר שכמעט כולו נטול טקסט, שהוא משהו שפחות עובד בארץ. אבל העניין של הוויתור כאן, חשוב לי לומר, זה נכון גם באופן כללי לכל התחום, זה תחום שאתה לא מוותר בו. כלומר, חלק מהתכונות או מהפעילות בו קשורה באופטימיות, אתה חייב להיות אופטימי וחייב לנסות שוב וחייב לנסות שוב.
אז אם את מקבלת באמת תשובה שלילית, את מנסה שוב? יש מין שיח כזה?
כן, יש מין איזה שיח מעגלי, כן, מנסים בסיבוב ראשון, ולעיתים מחכים שתנאים פוליטיים טיפה ישתנו, נניח ההסכם עם האמירויות נגיד לאחרונה, פתאום מתחילים להתעניין יותר בספרות נגיד מן המפרץ, ואם יש סופר או סופרת שסירבו בסיבוב ראשון, פונים שוב ואומרים, שמתם לב שקרה משהו לאחרונה, יש כאן איזשהו שינוי שמתחולל.
והשאלה אם את כשאת מנסה לשכנע, אז את נוחלת גם הצלחה, כלומר קרה לך שקיבלת סירוב בסיבוב ראשון, ואחר כך עם ניסיונות שכנוע זה יסתדר?
זה לא כל כך ניסיונות שכנוע כמו פשוט ניסיון חוזר. יש דברים שהם עדיין בתוך הסיבוב.
בכל העניין הזה באמת של הזהירות שצריך לנקוט, אז גם עניין של פרסום מוקדם של ספר שעומד לראות אור, ואיזה רצון להודיע לעולם שאתם הולכים לפרסם את הספר הזה שכולם מדברים עליו, אתם לא יכולים לפעמים לעשות את זה כי זה עלול להפיל את כל העניין.
בדיוק, אני אף פעם לא עושה את זה. ההודעה היא תמיד כשהספר רואה אור. וכן, אי אפשר להשתתף בגיליונות שבוע הספר או חגי תשרי שבהם אנחנו נספר לעולם איזה יופי שני סופרים מצרים יראו אור השנה. אכן, שני סופרים מצרים נוספים יראו אור השנה.
מותר לך להגיד את זה עכשיו?
מותר לומר שהם יראו, אבל לא מה ואיך. יש שיאמרו שזו זהירות יתר, אבל אני מרגישה שאין רווח בזה, וזה עשוי להזיק.
אז את בעצם מנהלת את קשרי החוץ של ההוצאה מול העולם הערבי, שזה אומר איתור, בחירה, סוג של צייד בעצם, ואז זאת התנהלות מול סוכנים ומול גורם מתווך, השגת זכויות.
בסופו של דבר, כל סופר שירצה שספרו יתורגם כאן, יימצא פתרון עבורו. באמת אחת הדרכים היצירתיות הייתה למצוא גורם מתווך, כמו במקרה של בית יעקוביאן, לרתום הוצאה שלישית שהיא בעצם מאפשרת לסופר לא לבוא במגע עם גופים ישראלים. ויש כמובן אולי טקטיקות שספר מתפרסם בסופו של דבר, והסופר מתנער או מתנכר לו מבחינה פומבית. כלומר, הוא יאמר, אני לא מכרתי זכויות להוצאה הישראלית, ובמקרה של הסואני זה אכן נכון. זו שאלה באמת, איך אני כעורכת ישראלית מתמודדת עם זה, או אמורה בכלל להתמודד עם זה?
כלומר, לא, האם כי האם... אז זה מאשים אתכם בגניבה.
נכון, ולכן חשוב לומר כאן בצורה ברורה וחד משמעית, אין שום ספר שאני טיפלתי פה שראה אור בצורה בלתי חוקית. כולם מתורגמים כחוק, כולם מתורגמים כן. ברשות.
וכשיש הסכמה ויוצאים לדרך, צריך לבחור מתרגם, וסיפרת לי שלספר בנות ריאד, של הסופרת הסעודית רג'ה אסנה, שראה אור לפני בית יעקוביאן, בעצם הוא היה הספר הראשון שלך בסדרת הספרות המתורגמת מערבית. בחנת 4 דוגמאות של תרגום, משום הסגנון המאוד מסוים של הספר הזה, מין סקס והעיר הגדולה ריאד ולא ניו יורק, והיה גם צורך לעבוד במקביל עם המקור ועם התרגום באנגלית במקביל.
זה באמת מקרה מיוחד של ספר שכולו תכתובות מייליות של צעירות בריאד שנאבקות בין ההגשמה של השאיפות האישיות שלהן ובין המסורת, והוא באמת כתוב בצורה ייחודית, עדכנית, מודרנית. היה כאן באמת צורך בתרגום צעיר וגמיש.
כי היה איזה סגנון...
כי זה צ'יקליט באיזשהו אופן. ספר שהוא לא ספר בנות, אבל כתוב כספר כן. בנות. זה גם היה הספר הראשון שבאמת עסקתי בעריכת התרגום שלו, והיה צריך לבחון בקפידה את התרגום. באמת כאן ביקשתי מ4 אנשים בזה אחר זה דוגמות תרגום, ובסופו של דבר תרגם את הספר גיא הרלינג, וכמו שציינת, הספר הזה הוא ייחודי גם במובן הזה שכשהוא תורגם לאנגלית, תרגמה אותו המחברת יחד עם מתרגמת יודעת מספרות ערבית לאנגלית, הן הסתכסכו בסופו של דבר במהלך העבודה. היה כאן תרגום שהוא תרגום פלוס עריכה במעבר באמת מן הערבית אל האנגלית. הספר הפך להיות לדעת אנשים מסוימים קצת יותר מערבי ממה שהוא היה במקורו. אני אומר כאן שהוא גם היה ארוך יותר ממה שהוא היה במקור. זו עריכה אולי ידועה בספרות ערבית. סוגיית העריכה וההתמקצעות של העריכה היא עניין בפני עצמו. וכאן באמת מלאכת התרגום הייתה עם שתי עיניים כן. פקוחות לשתי המהדורות.
שוב, 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 יא חביבי.
זהו, את מספרת שבתרגום לאנגלית המתרגמת עבדה יחד עם הסופרת. אם נתמקד בתפקיד העורך תרגום טהור, את כעורכת תרגום סיפרת לי שאת עוברת ממש שורה שורה בין הטקסט המקורי לעברית, אבל כשעולות בעיות שפחות מוכרות בעבודת תרגום רגילה, שאפשר להתייעץ עם הסופר שצריך, כאן זה לא מתאפשר, כי אין קשר ישיר. אז מה עושים?
נכון, אפשר לראות כאן שוב, בכל שלב בתהליך, איך האיחוד של הענף מגיח באיזשהו אופן.
למרות שיש גם תרגומים של סופרים שכבר אינם בחיים, ואז גם כן קשה קצת לתקשר איתם.
נכון, פעם אמרה לי, עמיתה הכי טוב, זה ספרים של סופרים מתים.
הוא לא בא בטענות.
נכון, נכון. נכון, אבל כאן הסופר נמצא בחיים, לעתים במרחק לא רב. והוא לא משתף אולי, ואי אפשר להיוועץ בו, ולכן צריך לפתור בכוחות עצמנו. בפרנקנשטיין ובגדד, הייתה מה שנקרא בעיית קונטיניויטי, כלומר באחת האפיזודות הייתה ספה בחדר, באפיזוד אחרת הייתה קורסה, היו בעיות של חזרה, קטעים מסוימים שפשוט חזרו על עצמם בכמה מקומות, או איזושהי תפנית בעלילה שאמרתי לעצמי, רגע, אבל הוא לא היה שם קודם כבר, כלומר, מין כאלה חורים שהיה צריך להטליא אותם בכוחות עצמנו. בבית יעקוביה הייתה דוגמה מעניינת של מסעדה, ששמה היה משונה, ניסיתי עם המתרגמת לאתר את השם שלה, לא הייתה מסעדה כזו, התייעצנו עם אנשים, ניסינו גוגל מפס, ובסופו של דבר מתברר שהייתה שם בגלל בעיה בדפוס של הפונט שנבחר במהדורה המקורית בערבית, משהו בקריאה שלה אות השתבש, ובעצם היה מדובר באות אחרת קרובה אליה, ואז הסתדר ומצאנו את שם המסעדה.
כן, אבל מה אתם עושים? עדיין לא הבנתי, כשיש לך באמת את השאלות האלה, מה את עושה? את לא יכולה לדבר איתה ישירות, את מה, את פונה לסוכנת או שאת לוקחת החלטה?
יש שתי אפשרויות באמת, אפשר לפנות אל הסוכנת או אל הסוכן, כן. ולנסות להעביר שאלות ולקבל תשובות, או לקחת חירות ולתקן בעצמנו. כמובן לא מדובר בהכנסת שיפורים בעלילה,
כן, או לא מכניסה דמויות חדשות.
לא,
כן.
ולא הורגת אף אחד, כן. ולא, אלא באמת משהו שברור שהוא איזשהו סוג של תקלה בדרך.
של קוסמטיקה קטנה.
כן.
העובדה שאין קשר ישיר והכל נעשה במין שושו כזה, כביכול הסופר לא יודע או לא מעורב, משליך אחר כך גם על היחצנות והשיווק של הספר, שלא כבדרך כלל רוב הסופרים הערבים לא התראינו לגורם ישראלי מוצהר, אף על פי שהיו גם חריגים בעניין הזה, אחד מהם אפילו סורי.
סופר סורי שהוא פליט, שחי בקנדה, זהו אחמד דני רמדאן, ספרו נדנדת חבלי הכביסה, תורגם מאנגלית וראה אור בהוצאת תמיר סנדיק. זה מקרה באמת חריג, הוא גם התראיין וגם היה כאן בארץ בפסטיבל סופרים בירושלים.
גם סופר מעיראק מחבר מלאכים חסרי בית ש... אמר שזה חלום שהופך למציאות.
נכון, הוא התראיין, הוא סופר שיש לו קשרי ידידות חמים עם סמי מיכאל, והוא אכן סיפק כמה ציטוטים, כן. לרעיון עיתונאי, אבל זה באמת לרוב לא קורה, וככל שהסופר ידוע יותר, או אייקון בינלאומי, זה עוד קורה פחות לפחות מהניסיון שלי. וזו באמת זירה שהיא הזירה המובהקת שבה צריך לפעול לבד וצריך ליצור איזשהו מסע יחסי ציבור שבו אין סופר, ואז או שצריך למצוא אדם אחר, חליפי לסופר, שידבר במקומו, זה אומר, או חוקר בתחום שהוא אדם מוכר, פעמים רבות אני מתראיינת לספר, סוגיה נוספת שעולה כאן היא, על מה להישען כאן, כלומר, האם להתעסק רק בכותב הספרותי, כלומר, לדבר באמת על האיכויות הספרותיות של הספר, או ללכת לכותב הפוליטי, העיתונאי יותר, יש ספרים שבהם זה ממש מתבקש, נגיד במקרה של בית יעקוביאן, שהספר הוא כולו, כתב השמה פוליטי נוקב, זה מובהק. שני הכתבים האלה תמיד משחקים, כלומר, כן. האם לדבר על איזה יופי, עוד ספר מן העולם הערבי ראה אור, ולספר על מה מיוחד בזירה, מה מיוחד בעלילה שלו, ולנסות למצוא זיזים, נניח אם מדובר בפרנקנשטיין בבגדד, אז הספר כולו עוסק במלחמה ובאירועי הטרור במדינה, זה בוודאי נושא שאפשר לדבר עליו עם עיתונאים ישראלים, או שיש לו אפיל לקהל ישראלי. עלילת הספר מתרחשת בשכונה יהודית מוכרת ליוצאי עיראק או ליוצאי בגדד בארץ, במקרה הזה של פרנקנשטיין בבגדד. אכן באמת פרסמנו את דבר צאתו לאור של הספר בקבוצת פייסבוק יהודית, משמרים את השפה העיראקית שיש לה עשרות אלפי אוהדים גם בארץ וגם בעיראק, קבוצה שהיא משותפת. במקרה של בנות ריאד למשל, שגם כאן אין סופרת, אבל בהחלט מדובר בנושא אטרקטיבי של חירויות, נשים. עשינו איזשהו קמפיין פייסבוק שליווה את פרסום הספר של נשים לבושות במיטב החיג'אבים של בתי האופנה היוקרתיים באירופה. היעדרו של הסופר הוא מאוד משמעותי.
אז יש בהחלט רצון והצפה מצד סופרים ערבים להגיע לקורא הישראלי, ובואו נדבר קצת עלינו, על הישראלים. גם בנות ריאד וגם עזאזל זכו לתפוצה יפה, וכמובן בית יעקוביאן שהתפרסם אחריהם ונחל הצלחה מסחררת. אבל מה מוצא הקורא הישראלי בספרות הזאת, במיוחד בזמן האחרון?
אני חייבת לומר שבאמת העשור האחרון היה עשור מאוד משמעותי, גם מנקודת המבט של הקורא הישראלי. כלומר, חל כאן איזשהו שינוי באופן מסורתי, היה מקובל לומר שישראלים אינם קוראים ספרות מתורגמת ואינם מתעניינים. אין שום ספק שהאביב הערבי הגביר את ההתעניינות של ישראלים במתרחש במדינות סביבנו, משום שעיקרו סוגיות חברתיות ולא סוגיות מדיניות שפעמים רבות מפלגות את הציבור בארץ בין ימין לשמאל, ולכן העיסוק בסוגיות של יחסי האדם והשלטון, או יחסי הון שלטון, סיאוב, שחיתות, חירויות, זכויות וכולי, אלה נושאים שאני חושבת מדברים מאוד לליבם של ישראלים, בוודאי ובוודאי בצירוף מקרים או נסיבות עם המחאה החברתית בארץ שהייתה משמעותית בשנת 2011. חייבים גם לומר שהקריאה של ספרות ממדינות סביבנו כמו מצרים או עיראק או סעודיה, קריאה כזו מאפשרת לקוראי הישראלי גם אסקיפיזם מסוים. זו דרך נוכל להימלט מהעיסוק בנו עצמנו ומההתבוננות במראה והעיסוק בסוגיה הפלסטינית, ואכן ספרות פלסטינית עוד לא זכתה לה לנסיקה שלה, היא יותר קשה לעיכול.
ואם זאת סיפרת לי ששר התרבות הפלסטיני יוציא ספר בהוצאה ישראלית?
זו באמת נקודה מעניינת. במידה רבה מידע על איזושהי אנומליה או איזושהי מורכבות שבעצם החרם הערבי מטיל מגבלות על סופרים במדינות שונות בשם הסולידריות עם הפלסטינים, בשעה שגם שר התרבות הפלסטיני, אבל גם סופרים פלסטינים אחרים, מתורגמים לעברית או יתורגמו לעברית, ולכן במידה רבה זה באמת עניין פרסונלי. זו באמת הטענה שנשמע גם כל הזמן, כלומר, הרי הפלסטינים בכלל, הרשות הפלסטינית, שהרי נמצאת עם ישראל בתיאום ביטחוני וכולי, אז במקרה שלו, של שר התרבות הפלסטיני, עטף אבו סייף, הוא צוטט ממש לאחרונה בעקבות ההסכם המתגבש עם האמירויות, כמי שדוחק באינטלקטואלים ערבים לעמוד כנגד ההחלטה שציטוט מחזקת את האויב. כן, המציאות מורכבת כאן.
ואין לו שום מחשבה, אז רגע, אז מה אתה עושה? אתה מוציא ספר בהוצאה ישראלית, כלומר אתה מוציא ספר בהוצאה של האויב?
באמת מורכב, זו שאלה, זו אכן שאלה.
כן.
אבל שוב, סד האילוצים, נורא קשה להיכנס לנעליים של סופר ערבי בכלל, לא רק פלסטיני, סופר ממדינה ערבית. לאורך כל עבודתי בתחום, שכפי שראיתו באמת זרוע מוקשים ומאמורות, לא מרגישה שאני יכולה לשים את עצמי בנעליהם, ולהחליט עבורם מהי מידת שיתוף הפעולה שהם מוכנים להתחייב אליה. זה עניין שלהם, כלומר, אם סופר מוכן לשתף פעולה בדרך של מכירת זכויות באמצעות גורם שלישי, או מוכן לעשות את זה בצורה ישירה, או מוכן לעשות את זה ואחר כך להגיד כן, אבל לא בדיוק, החירות היא שלו.
וכנראה, כמו שראינו אצל זידן, אז יש, מצד אחד יש תרגום, ואחרי זה הוא יוצא נגדו.
מעניין לומר לגבי יוסף זידן, שגם שמח בתרגום, גם פרסם בעמוד הפייסבוק שלו, אחרי צאתו לאור של הספר בעברית, את עטיפת המהדורה
אבל
העברית.
אבל זה היה אחרי שהוא כן הביע התנגדות.
זה אחרי שהוא התבטא בכל, בעקבות שאלות שהופנו אליו, מה קורה כאן בדיוק, והוא התבטא ככה מין חצי חצי
כן,
כזה.
כן, אז יכול להיות שזה איזה מין דרך שלהם באמת להלך בתוך
בתוך שדה המוקשים הזה באמת.
כן, גם יש רצון וגם בכל זאת שר התרבות הפלסטיני ובכל זאת הוא גם בעמדה בחירה, הם מופנים כלפיו זרקורים אולי יותר חזקים מאשר לסופר לא מוכר.
נו, אז אולי זו התשובה להתבטאות.
בואי ננסה להבין גם אילו נושאים עולים בספרים האלו. יש איזה משהו משותף או שאלו ספרים שמספרים סיפור שמעניין בלי קשר אם הוא מסוריה או מאיסלנד? עזאזל מתרחש במאה החמישית לספירה, ובנות ריאד מנגד ספר לגמרי מודרני שקורץ לעיניים הערביות, מעמד האישה. יש לא מעט ספרים שעוסקים בקשרים עם יהודים.
זה באמת מאוד מגוון. סוגיות שבעבר תוטעו מתחת לשטיח, זכויות להט"בים, מעמד האישה, ספרות של נשים סעודיה משופעת בספרות כזו. עיראק למשל, שבה הספרות עוסקת הרבה מאוד בתוצאות המלחמה שם, והספרים שבאמת מחטטים בפצעים שם. אז זה למשל, ספר שעלילתו מתרחשת בכלל במאה החמישית לספירה, הגיבור שלה הוא נזיר שמתמודד עם ימי הכנסייה, שהעלילה שלו היא מסווה לביקורת כלפי האסלאם הקיצוני וכלפי הרדיקליות הזו במצרים, ויהודים מופיעים לא מעט בשנים האחרונות בספרים כמו היהודי היפה של עלי אל-מוקרי, ספר מתימן, מערכת יחסים רומנטית בין יהודי ומוסלמית. אני וחיים, ספר מאלג'יר, גם פרנקנשטיין בבגדד, שיש בו רכיב מאוד משמעותי של יהודים, גם העלילה מתרחשת בשכונה יהודית, יש גם סצנות שבהן מסמנים בתים של יהודים.
מה הסבר לכל ה...
גם במצרים, אגב, יש טרילוגיה ידועה שעוסקת בין להורים בני שתי דתות, אסלאם ויהדות. במידה רבה, אני חושבת שיש כאן איזשהו שיקוף של התרפקות על ימים שבהם הייתה יציבות, בהם שהמדינות המסוימות האלה לא היו נתונות בטלטלה שהן היו בעקבות האביב הערבי, והיהודים נחשבו ועדיין נחשבים כבשר מבשרה של האומה במקומות האלה. הסכסוך אגב של מדינות ערביות איננו עם יהודים, הוא מבחינתם עם ישראל, ולכן יש גם הפרדה מאוד ברורה בכל מה שנוגע לתרגום. ההתנגדות לפרסום ספרים בישראל הוא לפרסומם בישראל, לא בעברית. אגב, הסואני בעצמו התבטא לפני שנים רבות, עוד לפני שספרו תורגם ב-2016, ואמר, עברית, אין שום פעם, אני אשמח שזה יהיה בעברית, אבל ישראל זה סיפור אחר. וכפי שאת רואה, המציאות יכולה להשתנות, וגם הדברים האלה הם גמישים.
אז מכל מקום את הנושאים האלה, אתם רותמים גם ליחצנות, שגם בכך את מעורבת, כי זאת איננה, אמרנו, יחצנות רגילה, באמת צריך לדעת איך להביא את הספר לקורא הישראלי, בדיסקרטיות ובזהירות כלפי הסופרים. אז את בית יעקוביאן קשרתם באמת למחאה, ספר של נגיב מחפוז, רציתם לקשור לשנת ה-40 לשלום עם מצרים, וכאן הייתה לך איזו אכזבה, כאשר פנית אל השגריר והוא לא נענה לך.
באמת התהדרנו בספר ראשון של נגיב מחפוז שתורגם לעברית מזה 20 שנה, כתבתי מכתב, הרומן ראה אור בשנת 40 להסכם השלום בין ישראל למצרים, הוא תורגם בידי ידידו של מחפוז, פרופסור ששון סומך ותלמידו של סומך מרידן בריר. אנו מתברכים בתרגום זה, מאחר שעבורנו הוא פרי מפירות השלום, וגם הזדמנות נוספת להכיר לקהל קוראנו את הסופר הנודע, זוכה פרס נובל לספרות לשנת 88. אנחנו מספרים להם שבשנים האחרונות הוצאנו לאור כמה רומנים מצרים ידועים ומוצלחים, והופעתו של בית הקפה שלנו בעברית מאפשרת לנו להביע בפניך, בפני השגריר, את הערכתנו הרבה לתרבות המצרית וליצירה הספרותית שלה, ואנחנו ממש מקנחים בנציין בפניך כי הרומנים המצרים שתרגמנו התקבלו בהתלהבות אצל הקורא. הדבר מוכיח מעל לכל ספק כי בכוחה של הספרות לשרת את עמי האזור, בייחוד במקום שבו תחומים אחרים נתקלים בקשיים. ואף תגובה. כן, היה מאכזב, זאת אומרת, כגודל ההתרגשות הישראלית, ככה הכתף הקרה במקרה הזה של השגריר, ובאמת תהיה מעניין לראות איך הדברים ימשיכו והתפתחו בעקבות החיבוק החם שמצרים מעניקה עכשיו להסכם עם האמירות.
את מזכירה את השגריר המצרי שהתעלם, אבל לא השגריר היחיד שהשיב פנייך ריקם, גם ניסיון לקשר עם שגריר איחוד האמירויות בפריז, איש ספר שפנית אליו כדי לנסות להגיע ליריד הספרים בשארקה. אמנם אבו דאבי ודובאי הם השמות הלוהטים עכשיו, אבל אם מדברים על ספרות במפרץ, אז מדברים על נסיכות שארקה, והשגריר הזה התעלם. אני מניחה שכעת כבר תזכי להזמנה חגיגית אולי ליריד. אבל בכלל עולם המולות עובר שינוי גדול בעת האחרונה, כבר לא רק מצרים, בגדד ודמשק, אלא באמת מדינות המפרץ, כי...
כי מדינות המפרץ, האליטה החדשה של המפרץ משמיעה קולה ברמה, הכסף שם מדבר מאוד, המשקל של עולם המולות במובן של תעשיית המולות, הכתיבה הספרותית, היצירה עדיין מתרחשת באמת בבירות המסורתיות של התרבות הערבית, אבל ירידי ספרים נוצצים, פרסים נדיבים מאוד, מפרס הבינלאומי לסיפורת ערבית הידוע בכינויו הבוקר הערבי, ועד פרס שייח זאיד, פרס שהוא נדיב ביותר, $2 מיליון במשהו כמו 9 קטגוריות, שרקה שבאמת נותנת את הטון, וביתו של...
הוכרזה
כעיר הספר העולמית של אונסקו ל-2019, ביתו של השליט שם, בודור אל קאסמי, היא האישה החזקה של עולם המולות באזור. כן, הרצון הוא להשפיע תרבות זיוקרתי, ויש כסף, מקימים שם, זאת אומרת, הקימו שם כבר סניף של הלובר הפריזאי באבו דאבי, ועוד היד נטויה. ואכן היה מאכזב מאוד לגלות ששגריר האמירויות בפריז, אדם שהוא היום סגן שר החוץ של האמירויות, שאיתו ביקשתי להיוועץ בעניין השגת ויזה ליריד הספרים בשרקה, שהיא באמת... נניח בירת התרבות של האמירויות. כן, התאכזבתי לא לקבל אפילו תשובה, אבל מצד שני, כשאנחנו רואים בשבועות האחרונים ראיון איתו עצמו במוסף שבת של ידיעות, אחרי ההכרזה על התחממות היחסים, אז אפשר להבין שההחלטה אם לענות או לא לענות היא לא בהכרח החלטה עצמאית. כשאין אישור לדבר עם ישראלי, אז לא מדברים עם ישראלים, וכשיש קמפיין חיזור אינטנסיבי אחרי ישראלים, אז יש כתבת שער בידיעות.
למרות שראיתי שאתמול פורסם שבעקבות הנורמליזציה עם ישראל, אומנים ואנשי רוח ערבים יחרימו פרסי תרבות ואירועים שאיחוד האמירויות תומך בהם, אז שוב יש לנו פה את ה...
זה נכון, בעקבות ההסכם עם האמירויות התחיל קמפיין גם עצומה במרוקו של סופרים שמשכו את המועמדויות שלהם, גם לפרס הבוקר וגם לפרס שייח זאיד. זה לא דבר של מה בכך למשוך פרסים מתחרויות יוקרתיות שכאלה, וגם באמת יוצרים מהאמירויות שהתבטאו נגד ההסכם.
טוב, אז את מחכה להזמנה ממנו.
אני כנראה אמשיך לחכות.
אז אני מניחה שיש לא מעט תסכולים ואכזבות. את זוכרת משהו שבאמת הרגשת לגביו פספוס, כאב לב, כעס, קושי מיוחד?
התסכול הוא תמידי. סופר סורי נפלא בעיניי, שעוד לא בשלה השעה שספריו הרו בעברית, חלד חליפה, סיפור קשה, הוא אדם שחי לבדו בדמשק. אין שום סיבה לסכן אותו. זאת אומרת, זה לא משהו שתלוי בנו בכלל, זה משהו שכנראה לא יקרה בזמן הקרוב, וחבל שכך.
את מספרת שמעט מאוד יש קשר ישיר עם הסופרים, אבל יש פה ושם התכתבויות שכאמור נשארות חסויות מאחורי הקלעים. משהו בתקשורת הזאת, ככל שאת יכולה לחשוף, הפתיע אותך, ריגש אותך במיוחד?
הפתיע אותי וריגש, במיוחד הסיפור עם הסופנר הצפון אפריקאי הצעיר, שאת רואה אדם צעיר, שאפתן, רוצה לפרוץ, רוצה להיקרא, וייתכן מאוד שהסוגיה הפלסטינית יקרה לליבו, אבל עתידו שלו יקר יותר. באמת לקבל פנייה להוטה שכזו, וגם להמשיך ולחזק אותה, חרף האירועים הפוליטיים האלה ואחרים, אני בכל זאת מעוניין, יש בזה משהו מפתיע, כן. זה משהו כן. שמלמד באיזשהו אופן על, על דינמיות, על מציאות שעוד יכולה להשתנות, תדעת, שעוד לא כן. עבדה תקוותנו.
בית יעקוביאן, שהיה קו פרשת מים בכל התופעה הזאת, גרם לך להתרגשות מאוד גדולה. יש ספר בדרך או משהו חוץ מהספר שהזכרת קודם שמאוד היית רוצה שיתפרסם כאן, סופר מסוים ושהצופה לו התקבלות כזאת?
אם יש משהו שלמדתי בעולם הספרים בכל 20 שנותיי כעורכת, אני יכולה לומר זה שאתה לא יכול לדעת מה יצליח ומה לא יצליח. זה קצת רולטה רוסית העניין הזה. זה באמת הרבה פעמים גם עניין של מזל. הייתי שמחה מאוד שיראו כאן אור סופרים ממרוקו, ספרות מן המפרץ. הייתי שמחה מאוד, אילו הייתה אפשרות לתרגם את ספר התור של בסמה עבדל עזיז ממצרים, שהוא ספר מצוין. זה לא יקרה, היא מסרבת. וכן, ספרות מסוריה, שבאמת הטרגדיה שהמדינה הזאת עוד לא גמרה לעבור, באה לידי ביטוי בצורה כואבת ויפיפייה בספרות, וספר אחד כבר ראה אור, של באמת כפי שציינו, של פליט סורי שחי בקנדה, אבל באמת ספרות מתוך השטח של אנשים שעדיין חיים שם. אני חושבת שבשיחה מקדימה אמרתי שאני לפעמים קצת מרגישה שאני הולכת בג'ונגל עם מצ'טה, וזה באמת תחום שאתה צריך להיות בו אופטימי, כי אתה רוב הזמן שוחה נגד הזרם, נגד ההיסטוריה של היחסים, ונגד החרם, ונגד הסיטואציה הפוליטית, ובמשך הרבה מאוד שנים גם נגד הקהל. אני שמחה שהדבר הזה הולך ומשתנה, ומשתנה לטובה.
תמי צ'פניק, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על ספרות ערבית מתורגמת לעברית. תודה רבה לעורכת התרגום תמי צ'פניק. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש ובהסקט, לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.
אני לך על הטול חליק לי خد عين مني وطل علي وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح من بعت لي سلام قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك بعت لي سلام قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك مش يبقى حرام اسهر وتنام وتفوتني آسي نار حبك آسي نار حبك انا لك على طول خليك ليا خد عين وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح من ليا خد عين مني وطل عليا وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم ما راح مني النوم النيل والليل والشوق والميل بعتولي وجيت أسأل عنك اشتقت إليك وحشتني عنيك مش عارف أهرب فين منك أنا لك على طول خليك لي خد عين خد الاتنين واسأل فيا من أول يوم